יש כוח ברשותכם. ערב טוב ומבורך. בעזרת השם יחל עלינו קיץ של בשורות טובות. נמצאים במוצאי פסח של ה' חודש ניסן. וערב ראש חודש אייר, ערב יום העצמאות, ובטרם ניכנס לסדר הפרשיות כרגיל, על פי סדר הפרשיות, אני מבקש בפעם הזאת ובפעם הבאה לעסוק מתוך סדר ההפטרות שלנו, קצת בענייני יום עצמאותנו, שאנחנו מתקרבים אליו, שיחול בשבוע הבא. ואני רוצה להרוויח, אגב, זה עיסוק בשלוש הפטרות. שלוש הפטרות שרק אחת מהן אנחנו קוראים בשבתות הקרובות. השבת היא פרשת תזריע ומצורע. ובאופן עקרוני היינו צריכים לקרוא את ההפטרה שנמצאת מצד ימין בדף המצולם. היא ההפטרה בפרק ז' של מלכים ב'. היא פותחת בפסוק השלישי, כל הפרק מופיע כאן בצילום לפנינו. היא פותחת בפסוק השלישי, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. הפטרה שעוסקת במצורעים, ובאופן טבעי מובן מה היא מחפשת כהפטרת פרשת מצורע. זה כמובן לא מספיק, אבל אנחנו ניכנס קצת לעיון בהפטרה הזאת. אלא שאנחנו לא נקרא את ההפטרה הזאת השבת, מפני שהשבת היא שבת ראש חודש. אשר על כן נקרא בהפטרת שבת ראש חודש, היא ההפטרה שחלק מפסוקיה נמצא מצד שמאל, הפרק החותם את ספר ישעיהו, כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ הדום רגלי. זאת ההפטרה המסתיימת, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. גם להפטרה הזו נשתדל להגיע, ובעזרת השם נזכה ובשבוע הבא נעסוק בהפטרה הבאה שאני רוצה לעסוק בה, הפטרת עוד היום בנוב לעמוד. זוהי ההפטרה שמופיעה בגמרא כהפטרה שתקנו ליום שמיני של פסח בגלויות. הפטרת עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בציון גבעת ירושלים, העוסקת במפלת סנחיריב מלך אשור ובתיאור המשיח, ויצא חוטר מגזע ישי. עוד ניכנס להפטרה הזאת כולה. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, היא ההפטרה שתקנו רבותינו בדור האחרון, שתיקרא כהפטרת יום העצמאות. אז אני רוצה לנצל אם כן את השיעור גם הפעם וגם בפעם הבאה לשלוש ההפטרות האלה שמכינות אותנו אל יום העצמאות הקרב ובא עלינו ועל כל ישראל לטובה. אבל הקדמה של שני עניינים, משפטים בודדים מאוד. אילו היינו זוכים, ודאי נזכה, אבל אילו היינו זוכים, היינו זוכים כבר, שבאיזשהו מקום, אולי ככה בסימן תף צדי ב' באור החיים, בשולחן ערוך, תף צדי ב', מפני שבתף צדי א' זה סדר ההבדלה של מוצאי פסח. בתף צדי ב' כבר מתחילים דינים הנוהגים לימי העומר, אני משער לעצמי ששם צריך להופיע הסימן, כשנזכה ויופיע סימן כזה על איך צריך להיראות חג עצמאותינו. כך צריך להיות הסדר. אחר כך בתף צדי ג' צדי ד' מגיעים לימי שבועות. עזרת השם תהיה שם עוד איזו הפרעה עם יום ירושלים והעניינים השייכים. זה לא נורא שעוד אין את זה. עד שחנוכה למשל הסתדר בעולם ההלכה לקחו 200 שנה. כך שאנחנו בסך הכל די בסדר. ואחרי 200 שנה זה עבד לא רע. תנחשו אתם מה קרה ב-200 שנים האלה. וואה, איזה דיונים, איזה ברוך השם. רק מזה נהיה חנוכה. שאמר לי פעם שהנס הגדול של חנוכה היה שכבר הגיעו למסקנה מה עושים בחנוכה. וגם הנס הזה, בעזרת השם, יגיע. וחשיבות רבה מאוד נודעת לזה שהנס הזה, שדברים יגובשו לעולם של הלכה, יגיע. כי כלל מאוד גדול ידוע לכולנו. מה שמגובש לעולם של הלכה, נחקק באותיות של נצח, ומקבל תוכן של נצח, והופך להיות חג של נצח. מה שלא נחקק באותיות של הלכה, נשאר עם רעיונות יפים מאוד. אבל כנראה שמה שהופך דבר לזיכרון נצח, הוא כאשר הוא באמת נכנס לעולמה של תורה, לעולמה של הלכה, לא פחות בתורה שבעל פה מבתורה שבכתב. זה לא קרה לפורים, פחות מלפסח ולשבועות ולראש השנה וליום הכיפורים. למרות שקיבלו את זה על עצמם סנהדרין של כנסת הגדולה. אדרבה, אולי מפני שקיבלו את זה על עצמם ישראל בסנהדרין ובתורה שבעל פה, אז ימי הפורים האלה לא ייבטלו וימי הפורים לא ייבטלו גם לעתיד לבוא. גם לחנוכה זה קרה. אני תמיד מזכיר את הסוגיה הזו לעצמי. זה דבר מדהים. יעקב אבינו עובר את הלילה ההוא עם המלאך. הלילה. היום נוהגים לדבר, יש מושג בעברית של אירוע מכונן. יש אירועים סתם ויש אירוע מכונן. אירוע שברור לכולם שהוא מכונן היסטורי. הוא מכון, הוא הפך למשהו. נדמה לי שהאירוע המכונן, לפחות ודאי אחד מיוחד בהם, הוא הלילה שבו הופך יעקב מיעקב לישראל במלחמה עם המלאך, עם שרו של עשיו, נכון? כל ילד צריך לגדול על האירוע המכונן הזה. נו, אז איך מציינים אותו? כבר בתורה כתוב מה לעשות. בלילה ההוא, תוך כדי, קיבל יעקב מכה, אתם זוכרים? אז איך מזכירים את הלילה הזה לדורי דורות? אני הייתי קובע איזה טקס, אירוע במעמד הנשיא. משהו, במה. זכינו, פטישים, ספרי, אבל כל עוד לא זוכים לספרי, משהו לפחות. אבל בכל זאת, משהו שעובר מסך, משהו טיפה לא משעמם אם אפשר. אז אני אגיד לכם איך החליטו להזכיר את זה לכל הדורות. על כן... לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. פילי פלוי. מוכן לעשות מבחן מה זה גיד הנשה. איפה זה בכלל מופיע? זה בכלל מופיע בשולחן ערוך ואיפה? מי מבין בהלכות האלה? מי עסוק בזה? על כן לא יאכלו בני ישראל. אם כבר הלכה, אז אולי זה הלכה קצת יותר רטוב. לא כזה יבש. זה משעמם. זה פילי פלאות. כנראה שיעקב אבינו והתורה מתארת לנו יסוד גדול מאוד. מפטישים וספרי יישארו פטישים וספרי. אם אתה רוצה שמשהו יהפוך לנצח, הוא צריך להיות שייך לנצח הזה של האומה שקובעת את דבריה בעולם של נצח. לעצמי חשבתי פעם שאולי גיד הנשה, הנשה מלשון נשני, שכחה. מה עושים כדי לא לשכוח? כי התקפים הגדולים ביותר יכולים לעבור הכחשה ושכחה. והדברים הנוראיים והקשים ביותר אנחנו יכולים לדון איך בטוח נזכור אותם רק 60 שנה אחרי. ואנחנו הדור היודע. ילדי הזיכרון והשכחה. על כן החלום הגדול של האומה הזו שידעה לתרגם את יום העצמאות שלה לכזית מצה וכזית מרור וכזית פסח, וכשחס וחלילה אין פסח אז יש זכר לפסח. וידעה להגדיר את זה ולכמת את זה להגדרות ולשיעורים ולכזית ולשני זיתים. ועל זה ידעה להלביש את סיפור הנצח. כנראה שהיא לא צריכה לאירועים רבי רושם כדי להמשיך את ליל הסדר הזה. הוא יכול להימשך גם בתנאי המגרש הגרועים ביותר לנצח נצחים. עד יבואו ימים ויאמרו לא חי השם אשר הוציא את ישראל ממצרים, אלא חי השם על הגאולה העתידה. וחלק מהתפקיד שלנו הוא לא רק השאיפה, אלא החלום, שאם באמת עין בעין אנחנו רואים עם כל הכאבים ועם כל הבעיות, ובנס חנוכה, בשנים שאחרי נס חנוכה היו הרבה יותר בעיות מאשר בנס עצמאותינו. הוא אגב נגמר לא כל כך טוב. בעזרת השם שלנו יסתיים הרבה יותר טוב. הוא נגמר בהרבה יותר גרוע מאורדוס. אבל העוצמה הקבועה שלו ומה שעובר ממנו לדורי דורות, ומפני שאנחנו נתנו לזה משמעות של תוכן, של הלכה, של תורה, זאת החובה האמיתית שחלה עלינו. ועד כאן הקדמה כללית וחשובה. אז באותו סימן תף צד איבט, כך נדמה לי, שבינתיים הוא עדיין דמיוני, אני הייתי פותח אותו בערך במילים הבאות, אילו חלילה היו מבקשים ממני לנסח. אני הייתי שמח, אבל רחמנות. הייתי פותח במשהו מעין סדר קביעות יום העצמאות. ובו שני סעיפים. סעיף א' היה בערך כזה. לעולם יחול יום העצמאות בה' באייר, והוא לעולם יהיה באותו היום שבו חל שביעי של פסח. ובאות א' בקטן במשנה ברורה יהיה כתוב וסימנך את בש. באותיות הגה או ביש אומרים יש שם בנוסף לזה ואף על פי כן אם יש חשש לחילול שבת יקדימוהו. לגימל בו, וגם שם במשנה ברורה היה כתובה הערה מעניינת מאוד, שהרי גם ביום שבו הוכרזה המדינה, זה דבר מעניין, הייתה החלטה לא לעכב את העניין עוד שעה, כי זה יהיה חילול שבת, ולכן לעשות את זה ביום שישי ערב שבת בהי. אז ששאלו פעם את הרב גורן, הוא לא תראה, להקדים כדי שלא יהיה חילול שבת, הוא אמר חלק מהנס של יום העצמאות זה שהחליטו לא לעשות את זה בשבת. זה חלק מה-ABR. גם זה היה חלק חשוב בנס. זכר לזה צריך לדעת להקדים. את בש שהזכרתי כדי להסביר את הסעיף הראשון, הוא הערה מעניינת שרבים תמיד מזכירים אותה, אבל אני רוצה שנייה לגעת בה ולעמוד על תוכנה. היא לא מקרית, כנראה. כולנו יודעים שיש לפסח, לימי הפסח, את הימים המקבילים של אירועי השנה. והם מופיעים בסימן את בש המפורסם. כך יצא יום א' של פסח, באותו היום בשבוע שיחול בו תשעה באב. גם ההיגיון אגב הרוחני שמאחורי זה מובן ולא צריך להאריך. איך מתארת אותה קינה פיוט מדהים בתשעה באב, בנוסח הספרדים, על מדוע בליל זה, בליל הסדר אכלתי מצות והלילה הסביעוני מרורים, וההשוואה בין ליל הסדר לליל תשעה באב. מאוד מובן. ובעזרת השם, כשיעשה תשעה באב ליום מועד גדול, אז ודאי שמובן למה בליל הגאולה הראשונה הוא ליל הגאולה העתידה, שבעזרת השם תהיה בתשעה באב. וכך ממשיך סדר אטבש, בית של פסח, לעולם יחול ביום בשבוע שבו חל חג השבועות. אט, א' תף, בית שין, ג' ריש, ג' של פסח יהיה בראש השנה, באותו יום בשבוע, ד' של פסח יהיה ביום שמחת תורה, קריאת התורה בקוף, היי יחול ביום הצום, יום הכיפורים בשבוע, היי צדי, וו פי, וו של פסח יחול ביום שבו חל פורים, ותמיד הייתה בעיה, כך סיפרו לנו, זין לא כל כך הסתדר עם שום דבר, כך תמיד אמרו, היו מי שאמרו שזין מסתדר עם טו באב, זה נכון, אז איך זה קשור לזין עין? הוא שזין עין זה עיצים, ואחת הדעות בטו באב היא שבאותו יום פסקו מלכרות עיצים למערכה. בהסבר לטו באב. טוב, נו, מי שבאו הציונים לעולם, נתחדש חידוש בבית מדרשם. זין, שביעי של פסח, לעולם יחול ביום בשבוע שבו יחול יום העצמאות, היי באייר. פילפלוי. וורט. נדמה לי שזה הרבה יותר, זה עמוק מאוד, אני אגיע לזה עוד מעט. בסעיף ב' באותו סימן תף צדי ב' שעוד לא כתוב, הייתי מוסיף כדבר הבא. ביום ה' באייר, במשתבור יהיה כתוב תוך כדי המנגל, אגב הסעודה, בין קבב לקבב, לא משנה באיזשהו שלב, יחלו לעסוק הלכה, חשוב מאוד, לדעתי זו הלכה, ביום ה' באייר יחלו לעסוק בענייני חג השבועות. כך הייתי מנסח את סעיף ב'. שהרי 30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. ובמשנה ברורה הייתי מצטט. הרב אדמור הזקן, בעל שולחן ארוך הרב, שדבריו לאורך כל הדרך מצוטטים בלי סוף כיסוד הלכה, פותח את הלכות השבועות בהגדרה מעניינת מאוד. הוא אומר שישנו דיון מעניין בסוגיה של 30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. זאת ההלכה הראשונה למשל בהלכות פסח. ש30 יום קודם הפסח שואלים ודורשים. דן השולחן ערוך הרב בשאלה מעניינת. האם צריך לשאול 30 יום קודם החג, מפני שיש לחג הלכות מרובות? ואז, זה לא נכון למשל 30 יום לפני שבועות. כי שבועות זה יום טוב, יום אחד. ומי שעשה שמיני עצרת או שביעי של פסח כבר למד את הלכות יום טוב. אין חידוש ביום טוב של שבועות, חוץ מהלכות בלינצ'ס, אבל זה לא הגדרה בהלכה. אז אין הגדרות מיוחדות ליום טוב. אז איפה כן שייך 30 יום קודם החג? בפסח, כי יש המון הלכות, חמץ ומצה וכל הלכות פסח וכל השאר. ובסוכות, ארבעה מינים וסוכות וכל הדינים המיוחדים. אבל בשבועות לא שייך. או מציג את הצד השני בעל השולחן ערוך הרב, שמה שמופיע 30 יום קודם החג שואלים ודורשים, זה לא בגלל הכמות של ההלכות בכלל לגבי אותו חג, אלא 30 יום קודם החג הכוונה היא לפני קורבן החגיגה של אותו חג. והנושא הוא הקורבן המיוחד לחג. וקורבן חגיגה יש בפסח ויש גם בשבועות. ולמה צריך 30 יום קודם לעסוק בחגיגה הזאת? כדי להכין את הקורבן ולהיזהר מפסול ומימומים בקורבן ולהתכונן לקורבן החגיגה. והשולחן ערוך הרב אומר שישנן שתי אפשרויות להבין את ההלכה הזאת. ואז הוא מביא איך צריך לנהוג. צריך לנהוג לפי הדעה השנייה. ולכן אומר השולחן ערוך הרב, אני כמעט מצטט, אין לפניי, פילי פלו, ועל כן, כיוון שיגיע פורים, נכון, זה 30 יום קודם הפסח, יתחיל וישאל וידרוש בהלכות הפסח. וכיוון שיגיע ה' באייר, ככה שולחן ערוך הרב, יתחיל וישאול וידרוש בענייני קבלת התורה ומתן תורה בענייני חג השבועות. כך יהיה כתוב במשנה ברורה, בסעיף ב' בסימן תף צדי ב' הזה שעוד לא נכתב, שלכן העיסוק המרכזי בהלכות של אותו היום צריך להיות 30 יום קודם חג השבועות. למיתו של דבר, לי נדמה שמה שדנים תמיד 30 יום קודם החג, זה מפני שההערה של החג מתחילה 30 יום קודם. אני לעצמי חשבתי השנה בפורים, שמתל אביבים אולי אפשר לדרוש את זה, אבל מה עושים הירושלמים? כי הרי 30 יום קודם הפסח זה תתוו באדר. אז התל אביבים, כלומר, לא התל אביבים, הכל הלא ירושלמים, הפרזים, בתתווה ודר, בהחלט הם שפויים מספיק כדי להתחיל לעסוק בהלכות הפסח. גם אם עוד נשאר להם קצת ספיחים, נו. אבל מה רוצים מירושלמי כמוני שיתחיל לשאול ולדרוש בהלכות הפסח בתתווה ודר? גם אם אני אתחיל לשאול ולדרוש, אני לא לוקח אחריות על התוצאות. תתווה ודר זה פורים. זאת אומרת, זה דין לא לירושלמים. איך טכנית? אנשי הפורים של המוקפים מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח. הסבר שלי השנה הוא מאוד פשוט. 30 יום קודם החג, זה שאז באמת מתחיל עניין החג הבא. 30 יום קודם החג מתחיל עניין החג הבא. מי שבאמת מעמיק, סיאו של פסח, אתה רוצה לדעת מהו פסח? נמצא בפורים. למה צריך בפורים לשתות? כדי להגיע לבחינה של עד דלא ידע. לעלות מעל הידיעה. להגיע להבנה הגדולה הזאת של מעל כל ההבנות. הדלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כדי להגיע לזה, פעם אחת בשנה התירו לנו, אולי אפילו חייבו אותנו, רק פעם אחת בשנה, הפעם חייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע. בלי מחסומים, בלי שכל. לא לדבר על. לא לתאר אקדמית את. להיות ממש. זה אפשר רק אם אתה באמת שתית כמו שצריך. פסח זה בעצם אותו סיפור עם אותה מגמה. לכן שותים גם בפסח. לא רע. אבל בפסח לא משתכרים. אתם יודעים למה? בפורים אתה צריך להגיע לעד אלו ידע. בפורים אתה צריך להגיע לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. בפסח אתה צריך לקחת אחריות על זה שאתה תראה את זה לילדים שלך. זה שיקור לא יכול. כמעט, אבל לא להשתכר. נו, אז איך מתכוננים לזה? מתחילים להתכונן לזה כנראה בפורים. בפורים מתחילים להתכונן ללהיות באמת באמת בתוך החוויה של יציאת מצרים. כך תחווה את הדברים, תיכנס ותיצא ותעבור את זה בעצמך, לא כמה שהיה, אלא כמה שאתה ממש. ואני יודעתי גם ההלכה המופלאה הזאת, שהיא ודאי לא אקראית, שנכתבה בלשון השולחן ערוך הרב 200 שנה לפני קום המדינה הזאת, שבהי ואייר מתחילים לעסוק בענייני מעמד הר סיני וקבלת התורה ומתן תורה. זה אגב תמיד הי ואייר. כי בלוחותינו לעולם זה יהיה חודש חסר אייר וסיוון וב, זה יוצא 30 יום. גם ההלכה הזו היא יסודית מאוד מאוד. אני חושב ששתי ההלכות האלה באות לברר שני יסודות עצומים ששייכים ליום העצמו. מתוכם ירצה להגיע לשתי ההפטרות שלפנינו. איך אמר סעיף א' בסימן הזה? לעולם זה יחול בשביעי של פסח, באותו היום. כי מהו בעצם יום שביעי של פסח? יום שביעי של פסח הוא היום שבו יתברר לא שהקודש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. יום שביעי של פסח הוא יום שבו הגענו למצב קשה מאוד. אבל סיפור גאולת ישראל ממצרים לא יכול להיגמר בלי להגיע לשביעי של פסח. אני רוצה להסביר את עצמי. שישה ימים לפני כן יצאנו ממצרים. להגיד יצאנו ממצרים זה אמת חלקית. האמת היא שהוצאנו ממצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הציור כל כך ברור, כאילו סבלות מצרים ממשיכים להיות מעלינו, ומישהו בא ולקח אותנו מהממתת שערי תומה האלה. ורק אז אנחנו מתחילים לצאת. חסד, חסד שבחסד. חסד שבגבורה, כמה חסד צריך כדי לקחת אותנו משם בכלל? כמה למטה היינו שם בתוך מצרים? במתת שערי תומה, עוד קצת, לשום דבר. ואילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. העומק של המשפט הזה הוא לא משנה איפה היינו, גם לא משנה מה היה קורה לפרעה. העולם היה כפו, וכולנו ממשיכים היינו להיות משועבדים לפרעה במצרים, כי פרעה כבר כמעט לקח את העולם הזה. כי הרודן המפלצתי הזה, הבשר והדם הזה, כבר השתלט, לקח את הכל. אילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הכל היה מוקפא. לנו לא היה כוח לצאת. גם כשכבר באו להוציא אותנו אז ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. איך אפשר לצאת? כשכל הבן הילוד היור התשליחו, כשהכל הכל נגמר, כשעל האובניים זה כבר גזירה ישנה וקלה, אין כוח לכלום. גם אין שום תקווה בשום מקום. רק מתחילים דיבור אחד על טיפת גאולה, מיד מתנפל עם שלם על משה ואהרון. ומשה ואהרון מה עשו? דיברו עם פרעה. מה חשבתם? שכשהם ידברו עם פרעה על השנייה הראשונה הוא לא ינסה להכביד את גזרותיו? אבל למי שנמצא במצב הנמוך הזה של מנתת שערי תומה, יש כוח. והחולשה הזאת פוגמת בכולם. אפילו משה רבינו כבר בא אל הקדוש ברוך הוא זוכרים ואומר לו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. זה מה שהיה שבוע לפני שביעי של פסח. האמת שהיה טיפ-טיפה עוד משהו חשוב. אי אפשר להתעלם. התחלה. זה לא שממש, ממש, ממש היינו בפסיביות מוחלטת. בעשור לחודש לקחנו איש צל לבית אבות צל הבית. כן. התחלנו משהו. קצת. הראינו ברמה הפרטית עוצמה אדירה, קשה לתאר את זה, אנחנו אומרים קצת ולא יודעים עד כמה. זו עוצמה אדירה. שמנו דם על המשקוף ועל שתי המזוזות, כשהבכורים המצרים עוד קיימים. זה לא דבר פשוט. שרדנו. כמעט הייתי אומר, התמונה שתיארתי לפני רגע, היא התמונה של הדור שלנו, על דור אבותינו ואימותינו. כאילו היינו צון לטבח. כלום, היה צריך להוציא אותם. אז טיפ-טיפה מתוששים ונזכרים, אתה מבין מה היה צריך כדי לשרוד? אתה מבין איזו אצילות, אתה מבין איזו אמונה, אתה מבין מה היה צריך לכתוב על הדלת? אתה מבין שמי ששרד כתב על הדלת שלו כאן גר יהודי? שמי ששרד לחם בכל מה שיש מסביב ואמר, אני אנצח, אתם תוכלו לתת לי חצי פרוסת לחם, אבל אני אשמור חלק ממנה לילד ששוכב לידי והולך למות. נכון, אתם יודעים שחלק מהראשונים מסבירים למה נקראת השבת שלפני פסח, שבת הגדול, בהסבר מדהים. שבת הגדול של אותה שנה, בזמן יציאת מצרים, הייתה כמו השנה. יצאו ממצרים ביום חמישי. כך שהעשור לחודש היה שבת, כי יום חמישי זה תתוו. אז העשור לחודש היה שבת. אומרים חלק מהראשונים דבר מדהים. פסח נקרא בתורה שבת. ממחרת השבת. זאת אומרת שזה השבוע היחיד בשנה שבאמצע השבוע יש שתי שבתות. יש שבת ועוד שבת. וחלק מהפרשנים אומרים שהשבת הגדול שלפני פסח נקראת שבת הגדול כדי להגיד, כולם מתפעלים מהשבת של תתוו. כי אז כל העיתונות מצלמת. יצאו ממצרים. אבל השבת הגדול של אותו שבוע הוא השבת שלפני. אז עמדו אנשים מלאכים בתוך קברים וקשרו את הסלע מיטה. ומול אלוהי מצרים, ומול בחורי מצרים, ומול פרעה שעוד חי, ראו את החירות הפנימית שלהם. בין שתי השבתות האלה זה שבת הגדול. אבל עם כל ההסבר הנפלא הזה, ברור שבליל הסדר אנחנו מוצאים ממצרים. כי זה המצב שעוד היינו בו. למה ציפיתם? שמה, שנקום ונקים צבא? 20% שרידי שואה שיוצאים מ-100% של עם. חמושים עלו בני ישראל. ואז יצאנו ממצרים. עוגות מצות. כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמאמר. איך אומרים הפרשנים? אם לא היו מגרשים אותנו, אפילו כוח לצעוד לא היה לנו. אז דחפו אותנו. אז הלכנו. אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה שלנו, גם הלא רחוקה. כי גורשו, זה לא כללה. יש שלב שכי גורשו, זה הסיכוי היחיד שתלך כבר. וכך יצאנו, חבולים, מוקים, שרידי חרב, הלוך להרגיעו במדבר. והולכים כמה ימים, ומה שנותנים לנו כדי לחזק אותנו, הידיעה הבראה. כל אחד מהאנשים פה, מהילדים והילדות, כל אחד מהעם היוצא ממצרים, שמע את פרעה זועק בחצי הלילה, קום וצאו מתוך עמי. כל אחד שמע את הצעקות במצרים, ותהי צעקה גדולה, כי אין בית אשר אין שם מת. עבדים אחרי 210 שנות גלות, יוצאים ממצרים ומרגישים, העולם התהפך, הכל השתנה. עוד לא יודעים בדיוק לעכל את זה, אבל אנחנו יוצאים ממצרים. במצרים, זהו, מתה. מן הסתם יש מה לפחד, מהמדבר, יש אולי מה לפחד מחיות מדבר. נו, אבל מי שעבר את עשרת המכות וראה את משה וראה את מצרים וראה את מכת בכורות, יש כוחות. אבל משהו אחד מרגיע. די, נגמרה מצרים, אוי, אין יותר. עוברים יום ועוד יום ועד מגיעים לשביעי של פסח. ואז הטרגדיה. בששת הימים האלה מן הסתם מתחילים לקבל המון עוצמות ושירי מורל ומתעודדים בדרך ודוחפים את החבר'ה החלשים. אתם מבינים במי עוסקים? אחד מחמישה. ילדים בלי הורים והורים בלי אחים ואחים בלי ילדים וילדים. מי יוצא? ונדחפים וממשיכים וממשיכים עם שלם זקן וטף. ושאו ציון הנס בדגל. ואוטוטו. ומתחילים לדבר על התחלת דגאולה, ובטח מתחילים קצת להתווכח על הפשטים והכל, וזזים. ואז היום השביעי. ומצרים לא מת. והנה 600 רכב בחור. ופרעו שועט ראשון. והמפלצת הזאת לא מתה. היא חיה ובועטת ונושכת. והיא עוד מעט הולכת להגיע ולהגמור את כולנו. והפחד אדיר. ומן הסתם היה מישהו שאמר, טוב נו, אבל לפני כמה ימים היה יותר גרוע. תזכרו מה היה לפני 60 שנה. איך אתם מקטרים? והיה מישהו שענה לו, המיבליאן כברים במצרים לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו? וכת אחת התחילה להתפלל, וכת אחת אמרה להתאבד, וכת אחת אמרה לחזור למצרים. וכך נראה ערב שביעי של פסח. ללילה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, נצא ידך על הים ובקעהו. ורוח קדים, וחורבה. ולא כל כך מהר הולך עמוד הענן ועמוד האש ולא קרב זה את זה כל הלילה. זה עוד לוקח זמן, והמצרים מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים. והים סוער. ואני נמצא שם, בפנים, עם כל אחד ואחד מאיתנו. השאלות כל כך צועקות. איפה ההנהגה? איפה ההבטחות? לאן הולכים בכלל? התאבדות קולקטיבית. מה זה כל ההרפתקה הזאת הייתה? על מה מדברים? לקחתנו למות במדבר, הלא טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. כי המשבר שחוטפים כשכבר התחלת דגאולה בפעולה, יכול להיות קשה פי מיליון. מעוד משבר, כשכל יום עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הכל גמור. ואז עולה שאלת הסתר הפנים בקולי קולות, לפחות בפנים. ויאמרו אל משה, המיבליאן כברים לקחתנו למות. אבל האמירה אל משה היא אמירה נימוסית. זו הסתכלות למעלה. זו זעקת אל תסתר פניך ממנו. בשביל מה עשית לנו את זה? איפה הבמורה גדול זה גילוי שכינה? איפה האותות? איפה המופתים? נו, אלא מה תגידו, אנחנו יודעים שבסוף יש happy end? יישר כוח. אז בשביל מה הסבל הזה? למה הרגעים הנצחיים האלה של ההסתר פנים? עכשיו לעניות דעתי נמצא את התשובה. מה שאנחנו קוראים הסתר פנים, הוא הרגע שבו עובר האדם, הייתי משתמש בביטוי הקשה, החולה, המסומם, העבד, את התהליך הקשה ביותר, אבל החיוני ביותר בהחלמתו. אילו הוציאנו ממצרים, והיכה את בחוריהם, והרג את אלוהיהם, כל השלבים האלה הם שלבים שבהם ראינו את הקודש ברוך הוא, כי אלמלא היינו רואים אותו, לא היינו יכולים להתקדם. היינו צריכים כל שנייה את התמיכה של הרופא. הקליניקה הייתה חייבת להיות זמינה. אלמלא היינו מקבלים את החיבוק, אלמלא היינו מקבלים את הדחיפה, פשוט לא היינו לנו רגליים לזוז. יש רגע שבו האבא הטוב הולך הצידה. הוא אומר, כן, אני יודע שאתה כועס עליי. אבל הגעת לשלב שאני אראה לך שאתה יכול לבד. אם אני אהיה פה לתת לך יד, אתה לא תראה את זה אף פעם. לא רק אני אסתיר את פניי, גם משה רבינו, שעוד רגע אתם תשירו שאתם מאמינים בהשם ובמשה עבדו, גם עליו אני אצווה ללכת אחורה. מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. אין מנהיגים. אסתר פנים, נכון? אסתר פנים, 100%. יודעים למה? כואב, קשה. כי הגיע השלב הבא בגמילה. אתה תצעד בעצמך. לאן? לך. לא יודע לאן. עזרתי לך בלשבור את הפסלים. עזרתי לך בלצאת מאור כזדים. עכשיו, לך לך. בעצמך. ומה יהיה שם? לא יודע. כנענים. טיפול. תגיד, התחלת. תתחיל לבד. ואז קופץ נחשון בן עמינדב. אנחנו מבינים את שביעי של פסח לעומק? שביעי של פסח זה המשברים של אחרי הטרגדיה הגדולה. שביעי של פסח זה כבר ההתחלת. שביעי של פסח זה להקים את המדינה לפחות משעה אחר כך. להיכנס למלחמה עם כל צבאות ערב. שביעי של פסח זה להרים את הרגל, להיכנס לים, למרות שכל המומחים אומרים לך שזה התאבדות. הרבה יותר הגיוני לחזור לזרועות מצרים האוהבת, לקלגס שהבטיח פרוסה למי שיהיה אפס יותר גדול. זה התעמתות קשה עם הכוח שלי להאמין בעצמי. אתם מבינים למה בסימן תף צד היבט הדמיוני שלנו בסעיף א' יהיה כתוב ולעולם יחול ה' באייר ביום שיחול בו שביעי של פסח? כי כמו שמובן למה תשעה באב צריך לחול בעת בש בליל הסדר, כך צריך להבין מהי להיות בני עצמאות. מי שסיפר לכם שלהיות עצמאיים פירושו לקטוף כל היום שושנים ולחייך, שיקר. להיות עצמאי פירושו להגיע לזה שהכל אתה עצמך. אבל כבר היינו באסתר פנים. לא, זה מסוג אחר. הוא היה אסתר פנים של מצרים, של כל הבן הילוד היאור התשליחו. זה אסתר פנים של מדינה. זה אחר לגמרי. הוא היה אסתר פנים של מי שאין לו שום יכולת להזיז את רגליו. זה אסתר פנים כדי להראות לך שמה שלא תזיז את רגליך תחטוף, מפני שאתה יכול להמשיך. תלוי במי? תלוי בך. רק בך. איך אנחנו נוהגים להגיד תמיד? הר הבית זה בידינו. לא, זה בשליטתנו. עוד לא. כבר לא. לא משנה. זה בידינו. זה תלוי בנו. זה השלב של שביעי של פסח. אגב, בסוגריים, פחות מסוגריים אפילו, ומה שיהיה כתוב בהערות, שם במשנה ברורה, אתם זוכרים, שהרי עד לבוא הציונים לעולם, היו כאלה שאמרו, זין עין עם ט"ו באב. מי שמעמיק, זה סודו של ט"ו באב. מה זה ט"ו באב? כל הדעות של ט"ו באב זה אותו עניין. 40 שנה מתו בתשעה באב, כל שנה מתי מדבר. ובשנת ה-40 בט"ו באב, כשראו שכבר לא מתים, הבינו שנכנסים פנימה. דעה שנייה מה זה ט"ו באב, שהתירו לבוא לקהל שבטים זה בזה. שהתירו את צוות בנימין לבוא לקהל. גם העצים שפסקו לכרות למערכה, אותו יסוד. ט"ו באב גילה את הכוח, את היכולת שלך לעשות את זה. העין של העצמאות, זה היה סעיף א', של סימן תף צדי ב'. עוד רגע נגיע לחג השבועות, כי אמרנו שבהי בייר בסעיף ב', כתוב שצריך בסעודה, ככה תוך כדי הנפנופים במנגל, להתחיל לשאול ולדרוש בענייני השבועות, שהרי זהו 30 יום קודם החג, והזכרנו שבמשנה ברורה הדמיוני, נכון? מופיע שם למטה הציטוט משולחן ערוך הרב, שמתחילים לשאול ולדרוש בענייני שבועות בהי בייר, נכון? אמרנו, לזה נגיע עוד רגע. אבל אילו היינו קוראים הפטרת תזריע מצורה, זו היה תוכנה. אולי ככה בשתי דקות להפטרה שצריך לתת לה שעה שלמה, אבל פעם למדנו את ההפטרה הזו. ההפטרה עוסקת במצוראים, צד ימין. תזכרו, נשאר לנו שבועות וההפטרה השנייה, זה עוד רגע. ההפטרה עוסקת במצוראים. נו! לא כל כך מחמיא. אדם מהם, עולם שהכל נהיה מדברו. דרשנים תמיד שואלים איש את רעהו, זה היה יפה מאוד, אבל מה תעשה כשתגיע לתזריע מצורה? שם הכל מסובך, מה מדברים על מצוראים? זה לא נעים, מה? תראו כמה ההפטרה של המצוראים היא אדירה. מה חיפשו? חיפשו הפטרה על ארבעה מצוראים לפרשת מצורה? מה קרה? הסיפור הוא כזה. אני מקוצר זמן אומר אותו על פה, רק נתחיל את הפסוקים. אני מביא שני פסוקים קודם להפטרה, פרק ז' במלאכים ב'. ויאמר אלישע, שמעו דבר השם. כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל, וסתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך, נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר, הנה אדוני עושה הרובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תוכל. ובכן, אני אספר מה קרה כאן, ממש בדקה. אנחנו בשומרון, לא בירושלים. ממלכת שומרון. והימים ימי אלישע הנביא. ואישה אחת על החומה, עומדת וצובחת אל המלך למטה, לתאר לו מה הוא רעב בשומרון. היא אומרת למלך שיש לה דין עם אישה אחרת שלא מילאה את הבטחתה. הן התחייבו אחת לשנייה שהיום אוכלים את הבן שלה ומחר את הבן שלה. היא עמדה בהבטחה והשנייה לא ממלאת את ההבטחה והיא צובחת למלך. היא לא נותנת לי את הבן שלה שאני אוכל אותו. והמלך יוצא מדעתו כמעט. הוא צורח וזועק שיביאו מיד את אלישע הנביא, הוא רוצה פשוט להרוג אותו. כי הנביא השם, בכל. הנביא מגיע אל המלך ואומר למלך, כעת מחר, שאה סולת בשקל וסתיים שעורים בשקל בשער שומרון. בשווקים של שומרון עוד 24 שעות. אפשר יהיה לקנות שעה סולת בשקל אחד. טוב, זה נשמע מטורף לחלוטין, הזוי לגמרי, רעב. התיאור באותו פרק הוא איך עושים ביזנס על צועת בהמות, שאפשר יהיה לאכול אותה. ובא נביא ואומר, כעת מחר שעה סולת בשקל, שתיים שעורים בשקל, בשער שמות, שתיים שעורים זה, איך אומרים הילדים, ים באוגות. שתיים שעורים בשקל בשער שמות. גם לנבואות צריך להיות איזשהו היגיון, לא? ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוקים. ההסבר הקלאסי של השליש פירושו השלישי בחשיבותו במלכות. ויאמר, הנה השם עושה ארובות בשמיים. מה יהיה הדבר הזה? האמת, בלי להיות השליש, גם זאת ההרגשה שלי אל לעומת הנבואה הזאת. לא, די, נו, יש גבול. והנביא עונה לו בצורה כל כך עריפה, ויאמר, איזה כעס על השליש, הנך רואה בעיניך, זה סך הכל יממה. עוד יממה, תראה מה אני אומר. אתה תראה, אתה תבוא לשוק, אתה תראה איך מוכרים שעה סולת בשקל, אתה תראה את זה. אבל אתה לא תזכה לאכול. שתי נבואות. האחת נראית מאוד משמעותי, השנייה נראית מאוד צדדי. האחת מאוד חיובית, השנייה מאוד כואבת. את הראשונה אתה לא מבין כי זה לא הגיוני. את השנייה אתה לא מבין כי מה חטאו הגדול של השליש. מה הוא עשה? הוא אמר זה לא ריאלי, מה יש? כל אדם שפוי היה אומר כך, מה אתה רוצה? ואז מתחילה ההפטרה וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. והסיפור הוא בקיצור כך. ארבעה מצורעים, לא שולי החברה, מצורעי החברה, זרוקים כמובן מהעיר. הם נמצאים פתח שער שומרון, הם נמצאים מחוץ לחומה. מחוץ לחומה ממתין מחנה ארם. מחנה ארם עורב על העיר ויודע שבפנים רעב ומחכה פשוט שהרעבים ימותו, ואז הוא יוכל להיכנס לעיר בקלות. כלומר, יפתחו את השערים, ייכנעו וייכנסו. זה סך הכל עניין של שעון חול. זהו, המלך בשומרון מתעקש ועוד לא מוכן לצאת, מחכים לכניעה, הוויכוחים בפנים ברורים, ופתאום הנביא אומר עוד 24 שעות ניסים. לפתע רואים ארבעת המצורעים מחזה מדהים. מחנה ארם פתאום שומע איזו שמועה מוזרה, עוזב את אוהליו, עוזב את הגדודים, עוזב את הדיוויזיות שלו, ומתחיל לברוח לנוואר. פשוט בורח. משהו מעין כאלה דברים ששמענו בדור האחרון כמה פעמים. אמרו ליהודים בקל הערבים בקטמון שהעיראקים הצטרפו למלחמה והם ברחו. זה היה אגב לא מזמן. איך אומרים הגששים? זה היה היום בבוקר. אז לא היום בבוקר, לפני לא הרבה שנים, בבתים של חלק מהיהודים פה. אמרו ש... היו כל מיני אמרו כאלה. לא כל כך מזמן. אז גם האמרו הזה היה. אמרו בצפת שפתאום באו האנשים מעיראק והצטרפו, אמרו בהמון אמרו היה, אמרו. ככה אנחנו פה, באמרו, בחג הזה שאנחנו לפניו. אבל הסיפור הזה, יכול להיות שפעם לפני איזה דור וחצי, באמת מי שלמד את הפרק במלאכים ב' חשב שזה דבר מופלא. בדור שלנו זה, חיינו כאלה. ובכן צבא ארם נוטש את אוהליו. בגלל איזושהי שמועת שווא, וארבעת המצורעים מתחילים להתלבט מה עושים. הם מצורעים. הם מחליטים, נו, דבר ראשון, מה עושים ארבעה מצורעים אם כל הצבא נטש אותו עליו? קודם כל הולכים לאכול משהו. טוב, אבל כל צבא הרם זה די הרבה. כנראה הם כבר העבירו את זה לקייטרינג פרטי, צבא הרם. אז היה המון אוכל, שתייה, כמה אפשר? לוקחים עוד במזוודות. טוב, נו, מה עוד? אבל נשאר, צבא שלם. התלבטות קצרה ואז מחליטים, תראו הרי בכל זאת, הייתי שפינטלה, אנחנו נאמנים לאומתנו הרי כל כך, מצורעים, מצורעים, כולם אומרים שאנחנו ה... אבל בכל זאת. ואז הם באים, דופקים בדלת של החומות ואומרים, יש לנו דיווח דחוף למלך. המגמה הברורה של השין ג' זה להרוג אותם. מגיעים אל המלך עם השאלה, המלך לא רוצה בכלל לקבל, שכנעים אותו, שולחים איזה סוס אחרון שעוד נשאר, כי גם הם כבר לא נמצאים כך מתואר פה בפסוקים. מגיעים, מביאים אותם, הם מדווחים את הדיווח, הצבא יוצא, ומגלים שאכן צבא הרם נטש אותו עליו, לוקחים את כל מה שצבא הרם השאיר, ו-24 שעות אחרי הנבואה, שאה סולת שקל בשער שומרון, ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. פילי פלאות. ואז הפסוק האחרון, אני קורא בעמודה השנייה כבר לקראת הסוף. והיהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שתיים שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, והנה השם עושה ערובות בשמיים, מה יהיה כדבר הזה, ויאמר אינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. הפסוקים לפני כן מתארים תיאור מדהים, איך כל העם מגיע בהשתוללות אדירה לקחת מהאוכל. והשליש, בתאונה, נדרס על ידי המון האדם. מה עושה ההפטרה הזאת כהפטרה של פרשת מצורע וכהפטרה של ערב יום העצמאות? אחרי מה שאמרנו על שביעי של פסח, זה כל כך יסודי ועמוק. בעל ספר חרידי, הזכרנו אותו פעם, שואל מה היה חטאו של השליש. והוא אומר, חטאו של השליש לא היה שהוא לא האמין בקדוש ברוך הוא. זה פילי פלאות. בוא נקשיב לזה טוב טוב. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, שהרי הוא אמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים. הוא לא אמר את זה סתם כמטאפורה, הוא יודע שהשם יכול לעשות ערובות בשמיים. אתם יודעים מה השליש חטא? השליש אמר, אדוני המלך, שהקדוש ברוך הוא יכול תוך 24 שעות לעשות נס. מספיק לו שתי דקות. השליש היה צדיק. השליש היה כזה בן תורה. הוא האמין בקודש ברוך הוא. הוא רק אמר, חבל על הזמן. לדור הזה, לחוטאים האלה, להם לא ראוי נס כזה. כותב בעל ספר חרידים, והאמין בהשם. אך לא האמין בעם ישראל. ועל זה נתחייב מיתה. אתם מבינים למה שני הניסים האלה הם כל כך חשובים? א', כדי להגיד לנו שהגאולה יכולה לבוא דרך גם ארבעה מצורעים. גם אם זה לא בדיוק לפי התוכנית שלך. גם אם לפי התוכניות שלך, אתה היית מקים את המדינה דרך השטטלה שלך, עם הנוסח שלך, והגפילטפי שלך, והצדקות שלך. דרך אגב, למה לא עשית את זה כשהציעו, אבל לא משנה. חיכינו כולנו בקהילותינו 40 שנה עד שבא והציע את זה מישהו אחר. הגאולה יכולה לבוא, זה אומר את ההפטרה של ערב יום העצמאות, שלא נקרא אותה השבת, כי עוד מעט נדבר על ההפטרה השנייה. הגאולה יכולה לבוא גם דרך המצורעים. האפיקורסים, נכון? כך קוראים לזה. הרשויים. גם דרך מצורעים היא יכולה לבוא. וכשהיא תבוא למי שיהיה קשה לקבל את זה, זה לשליש. כי קשה לו להאמין בכוחו של עם ישראל. הוא מכובד מדי. הוא נשען את ידו על איש האלוקים. אתם יודעים בעומק מה בעצם נאמר פה? הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו ממצרים. אבל הוא לא מאמין שאנחנו יכולים להיכנס לים סוף. הוא מאמין בליל הסדר. הוא לא מאמין בשביעי של פסח. הוא מאמין, וזה לא חוכמה, שהקודש ברוך הוא יכול הכל. אתה יודע מה זה אמונה בעם ישראל? שאולי הקודש ברוך הוא מביא אותנו עד לדיוטה התחתונה כדי להראות לנו שגם במקום הכי 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 נמוך האלוקי שבי ינצח. שגם ארבעה מצורעים שנדמים לך כבוגדים שנמצאים מחוץ לחומה, ומה שמעניין אותם כשמחנה הרם נוטש את אוהליו זה ללכת וליהנות שם קצת מהשמפניות, ולא היית שם עליהם כלום. היית אומר שזה נוער שבכלל אין מה לדבר איתו. זה לא נוער זה. והיית מוסיף עוד כמה משבי רחים, כסדר המקובל במקומותינו ובמחוזותינו. אולי דווקא מהם, אתה אדוני השליש הנכבד צריך לגלות את מה שאתה לא מבין. שביעי של פסח זה זין עין, לא ליל הסדר. בליל הסדר אתה פילי פלאות, אבל מה עם האמונה שאנחנו יכולים? דבר אל בני ישראל וישאו, וגלה איך זה יכול להיות גם בדרך הכי הכי נמוכה, כי בעומק יש סיבה מאוד עמוקה לזה שהגאולה לפעמים צריכה לבוא דווקא דרך גללי החמור. כי הגאולה באה לתקן גם את החלק הנמוך של העולם. אם אתה רוצה שהיא תהיה אכן גאולה שלמה, היא צריכה לתקן את החלקים הכי תחתוניים שיש. לכן היא צריכה להגיע גם אל המצורעים מחוץ למחנה. הקושי הוא ביכולת של השליש, של האדם הקרוב ביותר אל המלך, של האדם הקרוב ביותר לאיש האלוקים, נשען על ידו את איש האלוקים. היכולת היא של כולנו לחרוץ את החומות ולפרוץ אותם ולהאמין שבפנים, בפנים, בפנים, העם הזה הוא העם הזה, והוא ראוי לגאולה הזאת. עד כאן סימן תף צדי בית סעיף א' עם הרחבות. סעיף ב', ושם בקיצור גמור, לא כי לא צריך להאריך בסעיף ב', אלא בגלל השעה, זה לא יהיה כתוב שם. בסעיף ב', כתוב לאמור שצריך להתחיל לשאול ולדרוש בענייני קבלת התורה ומתן תורה ומעמד הר סיני. ולעניות דעתי, עד שבאו הציונים והקימו את המדינה הזאת, באמת אי אפשר היה להבין מה רוצה שם האדמו"ר הזקן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. ומשזה נעשה, ניתן להבין לא רק מה קרה ב-A, ב-E-R, אלא בעיקר מה קרה במעמד הר סיני. אתם חושבים שבמעמד הר סיני באו ונתנו לנו תורה? זה היה חידוש? לא. יהודים קיבלו את התורה הר סיני. שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, זה כבר נאמר במראה. שם נצטבו על הדינים ועל שבת. הלכות פסח קיבלו כבר במצרים. נכון? דיברנו. ובכלל יהודים קיימו את התורה כל כך הרבה, ואבותינו קיימו והקריבו קורבנות, היו במות. אז מה נתחדש? רק שעכשיו קיבלו עוד איקס מצוות, שהיה מעמד יפה. מה שנתחדש הוא דבר אחד, נתחדשה הבשורה. הבשורה של מעמד הר סיני שאנחנו חוזרים עליה פעם אחר פעם, אבל צריך להפנים אותה, והדור הזה של ה' באייר צריך לדעת אותה, אם הוא חפץ שה' באייר ייכנס לסימן תף צדי ב'. אתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני? נתבשרה הבשורה של מעמד ההר. שם נאמר, לא שפלוני יקיים תורה ולא שאלמוני ישמור שבת. שם נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. שם נאמר שצריך ללכת ולהיות ממלכה. היום לא אוהבים את הביטוי ממלכתי. שם לא נאמר ממלכתי, אבל נאמר ממלכה. לא ממלכה, ממלכה. אבל לא חשוב. שם נאמר שצריך להיות ממלכת כהנים. וגוי שלם שהוא כולו קדוש. שם נאמר שלהיות ממלכה זה מגמת התורה. לא כמו זאת התמאה המושחתת שיצאתם ממנה של מצרים. אבל לא גם כמו אוסף נזירים וכהנים שחפצים להישאר במדבר. איך הזכרנו יותר מפעם את דברי תחילת ספר דברים? בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. ואיך הוא מתחיל? השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור. מה? מה הוא דיבר אלינו בחורב? אילו לא היינו זוכרים את הפסוק, דוגרי איך היינו ממשיכים? השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, איך היינו ממשיכים? אם לא מכירים את הפסוק. אנוכי השם אלוקיך, נכון? זה מה שאני זוכר שהשם דיבר בחורב. נכון? הקשנים היו אומרים, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, תיזהר בכלי שלישי בשבת, כי כל דבר שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה בסיני, והיו אומרים דרשת, מצוין, גם טוב. אבל אני אגיד לכם מה כתוב בפסוק. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה. פנו, שרו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. שמעתם מה השם אלוקינו דיבר בחורב? השם דיבר בחורב, זה נורא והיום מה שאתם מתעכבים פה בהר סיני. תלכו מפה. חטא כזה גדול. תלכו. תנו. עושו לכם. ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו. ואני לתומי חשבתי שכעסו עלינו שברחנו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. כך תמיד לימדו אותי ברש"י. הכל התבלבל פה. ועוד כדי לעשות לנו את החיים קשים, רש"י אומר, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם, כיפשו אותו. יישר כוח. עכשיו ממש הכל ברור. אומר הכלי יקר שהזכרנו יותר מפעם, מה לא ברור לך? כן, זה היה החטא הגדול שלנו. שהעדפנו להישאר קדושים בהר סיני. ולא הבנו שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שנקים ממלכה בהר האמורי. אהבנו להישאר עם הלפידים והקולות. כי לסקוידש פקק סיני. תובבה. ירושלים בליטה. ולא הבנו שהשם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור פנו. איך אומר הכלי יקר? פנו. שנו מחשבתכם. תעשו סוויץ', אתם טועים, מה שאתם קוראים תורה זה לא מה שאני מתכוון, אני מתכוון להר אחר, לא פה כשתלכו זה יהיה סתם הר רגיל, שם זה יישאר קודש, גם אם חלילה זה יהיה חרב. פנו, וסעו לכם. ממשיך הכלי יקר, סעו לעצמות מקור שלכם. כמו שאמר לאברהם אבינו, לך לך. היה קשה מן הסתם לאברהם לשמוע לך לך. כי הוא בטח עשה אחד ועוד אחד ואמר, ריבונו של עולם, כאן בחרן, זה כבר לא אור כסדים, כבר אין נמרוד, אתה יודע איזה קילסקוידה שאני הקמתי פה בחרן? אתה יודע כמה קירוב עשיתי פה? אתה יודע את הנפש אשר עשו בחרן? ריבונו של עולם, בואו נסתכל יחד ברמב״ם פרק א' בהלכות עבודה זרה, אלפים ורבבות. מה אני הולך לעשות בארץ כנען? שם תהיה אינתיפאדה, יהיה רעב. אני צריך להתעסק בפוליטיקה? ענר, אשכול, ממרה, מלכי צדק, עמק הסידים, מלחמות בים המלח? אין מספיק גנרלים שיעשו את זה. אני לא יכול להמשיך לעשות נפשות בחרן? אתה יכול. אבל אז תישאר כל החיים עם קולות ולפידים. ואני התכוונתי שבסוף תלך אליך. זה לא אתה. זאת לא העבודת השם שדיברתי עליה. פנו עשו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בשפלה, בנגב, בחוף הים. אין עוד פסוק שמתאר את מפת ארץ ישראל יפה יותר מהפסוק הזה. הנהר הגדול, נהר פרת, החוף, איזה נוף שאתם רוצים. בונו של עולם, לא רוצים נופים, אנחנו רוצים לשמוע מפי הגבורה עם קולות ולפידים. אבל אני כן רוצה נופים. אני רוצה שתהיו ממלכת כהנים. כהנים יש לי מספיק. האמת, יש אינפלציה. גם בממלכות. מה שעוד אין לי, זה ממלכת כהנים. זה אין תקדים. גם אין לי מישהו אחר שיכול לעשות את זה, לכן אתם מוכרחים לקבל את התפקיד. ואם לא תרצו, אז אתם תחזרו למדבר, ותמשיכו להקים קידסקוידש, קק, פקק, תיבנה ותיכונן, ותמשיכו להגיד שאתם עובדים את הקודש ברוך הוא כמו שמתחשק לכם. ואני אמתין. עד שיום יבוא שתבינו ששואלים ודורשים בהלכות קבלת התורה ובענייני מעמד הר סיני, 30 יום קודם החג, וכיוון שיגיע ה' באייר, יתחיל לשאול ולדרוש בענייני מעמד הר סיני. מבינים את השולחן ערוך הרב? זכותו יגן עלינו. לקח 200 שנה כדי להבין את זה. אולי ייקח עוד כמה שנים, כדי שכולם באמת בעזרת השם ידעו את זה. אבל עלינו זה מוטל. הזמן קצר, אבל עם הפטרת מצורע, דיברה על סעיף א' בסימן תף צדי ב' שעוד לא כתוב. הפטרת שבת ראש חודש עוסקת בסעיף ב'. זאת ההפטרה שכבר לא ניכנס אליה, רק נזכיר טיפה מפסוקיה, ניכנס אליה בשבת. זו ההפטרה שעוסקת בשמיים כסאי והארץ אדום רגלי. זאת ההפטרה שעוררת באמצע לראיתם וסס ליבכם, פסוק י' ד', ועצמותיכם קדשת תפרחנה. וההפטרה שמגיעה בסוף, רק הפסוקים החותמים, לכל הגויים שיבואו לירושלים, ושמתי בהם אות, ושילחתי מהם פליטים אל הגויים תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת, תובל ויוון, האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. הביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובקרקרות על הר קודשי ירושלים, אמר השם. כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית השם. מתי כל זה יקרה? כשאתם בני ישראל תבואו הנה הביתה. זה לא יקרה משם. אתם תשבו פה. אתם תעסקו בעני ונכה רוח וחרד על דברי. אתם תבנו את אותה ממלכת כהנים וגוי קדוש שישעיה מתאר בכל הפרקים האחרונים שלו בדרך הכי אדירה שיש. אז יבואו כל הגויים, כולם, לראות. וגם מהם אקח לכהנים, ללוויים, אמר השם. זה ההפך מגאולת מצרים. בגאולת ישראל ממצרים היה צריך שהמצרים יתבעו ואנחנו נצא מהם. בגאולה העתידה, זו שלא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כמו שאמר ישעיה לפני כן, זו שתבוא לאט 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 ותצרף את כולם, וכל הממלכה תהיה לממלכת כהנים. אתם יודעים מה יהיה הסוף של זה? שלא רק אתם תהיו הכהנים של העולם, אלא גם מהם. ממי? מפול ולוד, מיושבי תובל ויוון, גם מהם אקח לכהנים ללוויים, אמר השם. אז נראה לכם קשה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי, נאום השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. אתם חושבים, אומר ישעיהו, שסוף הנבואה שלי זה שתגיעו הביתה? מה פתאום? סוף הנבואה זה בית תפילה לכל העמים. סוף הנבואה זה לא להפסיק במנגל של יום העצמאות, אלא לעסוק בו במה שיהיה עוד 30 יום, כדי להבין בשביל מה יש את המנגל של יום העצמאות. כדי להזכיר שהוא יוביל להמשך שיבוא. היה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. שואלים הפרשנים, יבוא כל בשר? זה הפסוק החותם את ישעיהו? היה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבואו כל האנשים? נו, יבואו אנשי רוח? לא, בסוף הדרך לא יהיה בשר אחד שלא יבוא. בסוף הדרך אתם תרוממו את כל הבשר להשתחוות לפניי, אמר השם. ואז יצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. אז הכל יהיה ברור. ואז חוזרים על הפסוק הזה שוב, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. אז עסקנו בהפטרה שכן קוראים, עסקנו בהפטרה שלא קוראים. בעזרת השם, בשבוע הבא נעסוק בהפטרה של עוד היום בנוב לעמוד, ובעזרת השם נזכה ונראה באמת כבר בגאולה שלמה במהרה בימינו.